אז אנחנו נמצאים בפרק י"ח, למעשה פרק אחד לפני הסיום. יש פרק כף שהוא סיכום של כל מה של... אבל פרק י"ט זה למעשה הפרק האחרון, לפני פרק הסיכום. ואנחנו עדיין עוסקים בנושא הרצון. כפי שאתם זוכרים, לא זוכרים, אנחנו דיברנו על כל התשתית האדירה של החסרים והצרכים של האדם, והשתכנענו, גם מתוך חוויה אישית של כל אחד ואחד מן הסתם, השתכנענו שהתשתית הזו של החסרים והצרכים, שבעצם הם מאוד מגוונים, החסרים והצרכים שלנו הם נוגעים לתחומים מאוד רבים. הזכרנו את זה, יש לנו חסרים פיזיים, חילה, שתייה, שינה, כן, צורך בקורת גג, פרנסה, כן. יש לנו חסרים נפשיים גדולים מאוד, כן. צורך באהבה, צורך אלף ואחד דברים נפשיים, בחינה רוחנית, יש לנו חסרים. אנחנו משתוקקים להבין דברים, לשאוף לדברים מסוימים. זאת אומרת, החסרים והצרכים הם מתפשטים על כל תחומי חייו של אדם, והם למעשה החוסר והצורך, הם מהווים את התשתית שעליו נבנה הרצון כקבלן. אז אם נתאר את החוסר והצורך כאדריכל, כן, שבחסרים ובצרכים כבר חקוק כל התחומים שאדם מרגיש בהם חסר, אבל החוסר והצורך הם חסרי אונים. אז חוסר מבטא את החוסר, הצורך מבטא איזו תחושה שאני צריך, אבל זה עדיין ראש בלי רגליים. אז מה אם חסר לי ואני צריך? אבל איך אני אגשים את זה בפועל? ואז בא לעזרתנו הרצון. וזה הפלא הגדול. כוח הרצון למעשה הוא הקבלן, כן? שמוציא לפועל את תוכנית החוסרים והצרכים של האדם. ככל שהרצון של האדם הוא יותר חזק, זה מראה על בריאות. זה מראה על נפש. שהיא יותר רוצה להגשים, להשלים חוסרים. ככל שאדם הרצון שלו יותר חלש, בדרך כלל שהרצון הוא חלש, זה גם פוגע בהרגשת החוסר והצורך. מאוד מעניין. זאת אומרת, שלושת החבר'ה האלו, חוסר, צורך ורצון, קראנו להם ראשי תיבות חצר. זה בעצם חטיבה אחת. יש להם תפקידים שונים אמנם, החוסר זה הביטוי הכי בסיסי, חסר. הצורך זה כבר תחילת הצמיחה לקראת הביצוע. אני מרגיש צורך, זה כבר איזושהי תנועה קדימה, כן? לא רק עצם החוסר, אלא כבר מתחיל להתפתח צורך, והצורך מביא לידי רצון. כשאנחנו באמת נפגשים עם רצון, אנחנו כבר פוגשים את הכוח המבצע, כן, שוב, כמו שאמרתי, תלוי לפי עוצמת הרצון, כן, עוצמת הרצון היא נקבעת, לפי כמה וכמה פרמטרים, לפעמים צריך ללמוד עד כמה חסר לנו דבר מסוים, לימוד שכלי, יכול לגרום לרצון. אתה מרגיש, לא מרגיש רצון חזק ל, אני יודע מה, לאהבת הזולת. אבל אתה לומד על אהבת הזולת. אז הנה, אתה לומד על אהבת הזולת, אז פתאום אתה מרגיש, אתה שם מהלימוד, אתה מרגיש שהרצון מתעורר. לאהוב את הזולת, להיות יותר רגיש כלפי הזולת, שים לב אליו, כן? לשמוח בשמחתו, להצטער בצערו. כלומר, הרצון מתפתח. כלומר, אין ספק שהרבה מהרצונות שלנו הם לא חזקים. לא כל הרצונות שלנו הם עוצמתיים כאלו, שעכשיו אנחנו מתחילים איזו פעולה. סופר על רבי נחמן, בחיי הרן, כך כתוב, שדרכו היה... דרכו הייתה, שכל פעם שהוא למד דבר מסוים והתברר לו שהדבר הזה הוא אמיתי ונכון ויש לקיימו, לא היה מרפא עד שלא מקיים אותו עד הסוף. ביטח את הרצון. זאת אומרת, זה מאוד מעניין. יחסי הגומלין בין חוסר צורך ורצון הם יחסי גומלין מאוד מעניינים, אבל אנחנו כרגע לא ניכנס אל דברים שכבר אמרנו פעמים שעברו, כי אנחנו באמת חוזרים על דברים פעם מפעם, זה לא שזה נורא כל כך, לא בכלל גם כוח השכחה מצדיק את החזרה, אבל רצינו רק להזכיר שוב את החצר, חוסר צורך ורצון, וזה יהיה נקודת הכניסה שלנו לפסקה הקצרה הזאת. הפסקה הזו למעשה היא משלימה לנו כמה תובנות לגבי הרצון, שלא דיברנו עליהם עדיין. יש לנו כמה פרקים על הרצון. כבר היו שתי פרקים, זה פרק נוסף. פרק הבא זה עוד על הרצון. כי אנחנו רוצים להשלים את הבנת הכוח הזה. יש לו כמה פנים. מסתכל על העולם של הרצון, אפשר להסתכל עליו בכמה פנים. הרצון ככוח מבצע. הרצון כהשתקפות האישיות שלי. הרצון כסולל דרכים לקיומו ומימושו. יש כל מיני היבטים לרצון. פה יש 2-3 היבטים, שאנחנו נוסיף על מה שאמרנו פעמים קודמות, כמעט ותמונת הרצון כבר תצא שלמה, יש לנו עוד משהו בשבוע הבא לומר, ואז השלמנו את ההיכרות עם עולם הרצון. אז בואו נראה מה כתוב כאן. פרק י"ח, חשיבות המודעות לרצון. שימו לב, רצון יכול להיות קיים, אבל על גבי הרצון חייבת לבוא מודעות. אני אסביר זה מיד. רצית לבוא לשיעור. אתה מודע למה רצית לבוא לשיעור? רצית, זה יפה מאוד אגב. יש רצון. רצון הביא אותך לכאן. אתה מודע למה רצית לבוא לשיעור? מכיוון שיש לי חוסר וצורך רוחני מיוחד מאוד להשתלם במלאכת המודעות. וואו. למה חשוב שאני יודע למה הרצון הזה קיים? אם אני יודע שאני רוצה לבוא לשיעור, כן, מכיוון שמלאכת המודעות ואומנות המודעות העצמית היא חשובה לי, מודעות כזאת יכולה לשכלל את הרצון. רגע, זה כל כך חשוב לי מודעות. אולי אני גם אקח איזה סדנה, אולי אני אקרא ספר כזה וכזה. מודעות היא כאילו, היא מחזקת את הרצון. הרצון הוא קיים, זה בסדר. אתה פה, אתה יושב כאן. אבל אתה מבין למה אתה יושב? אתה מבין מה הערך של הישיבה שלך כאן? כן, כן, אתה מתחתן, נכון, אתה רוצה להתחתן. אבל אתה מבין מה זה הרצון להתחתן? למה אתה רוצה להתחתן? זאת אומרת, למה רוצה להתחתן? רצון טבעי, רצון להתחתן, אני רוצה להתחתן. אתה מודע למה אתה רוצה להתחתן? כן, אני מודע. הסיבה שאני רוצה להתחתן זה מכיוון שטובים השניים מן האחד. הסיבה שאני רוצה להתחתן, שאיש בלא אישה, כל אדם שלא נושא אישה, אין לו שמחה, אין לו חומה, אין לו ברכה, ואני לומד את זה היטב ככה עם רב קוק, עם המהר"ל. הרצון מתחזק, מתעמק, נטהר. הכוונה שלו מתרוממת אפילו. אתם מבינים מה שקורה שהמודעות נכנס לתמונה? זה לא משאיר את הרצון בצורתו הגולמית, למרות שהוא עוצמתי, בכל מקרה הוא עוצמתי. אבל הוא חסר עומק, חסר הכרה, חסר הבנה שמשכללת את הרצון, הן מצד התוקף שלו, הביצועי, הן מצד הכוונה שלו, וטהרתו, וכן הלאה. אז חשוב, המודעות היא חשובה. חשובה. הנה. והנה אחת התולדות של המודעות, שימו לב. כן? מה מספרת לנו המודעות על הרצון? הרצון מעיד על האני הפנימי של האדם. מה חשוב לו ולמה הוא קשור. המודעות לרצון מסייעת לנו לגלות יכולות, כישרונות ותכונות שקיימות בנו. כן? פה אנחנו מדברים על הרצון, כן? ככוח שמשקף את תוכנית חיינו. הרצונות החזקים והקבועים שבנו הם רצונות שמעידים על חסרים וצרכים עיקריים מאוד. והרצון בתור שכזה, הוא בעצם מגלה לנו משהו על עצמנו. בואו רגע נהפוך את הדף. תסתכלו. אני רוצה רגע לראות. תסתכלו. כן, על סיפור המחשה, אתם רואים? מי אני באמת? סיפור המחשה. צייר, צעיר, עבד שנים כרואה חשבון מצליח. אך בכל פעם שראה קיר חשוף, הרגיש דחף אז לצייר עליו. תגידו לי, מה חזק יותר? ראיית החשבון או הדחף לצייר על הקיר? לא מסופר לנו כאן כרגע, האם ראיית החשבון אצלו היא באה מתוך רצון? יכול להיות שהוא למד את זה מכיוון שזה מכניס הרבה כסף. אבל איפה הרצון הפיר? יכול להיות שגם היה לו רצון להיות רואה חשבון. אבל נשים לב, בסיפור מסופר לנו שהיה לו עוד רצון אחד חזק מאוד, והנה הוא התבטא ביחס למה, כל פעם שראה קיר חשוף, הרגיש דחף אז לצייר עליו. הוא חשב שזה סתם תחביב, עד שהבין שהרצון הזה הוא הקול של הכישרון שלו, שמתחנן לצאת. מה הוא בעצם רוצה? מה הוא רוצה? תראו לאן המודעות לוקחת אותו, להבין את תוכן הרצון הזה. כשהתחיל להקשיב לרצון הזה, מה זה הקשבה? זה המודעות, כן? אין די בזה שאני רואה קיר חשוף ורוצה לצייר, המודעות מספרת לי למה אני רוצה לצייר, כן? כשהתחיל להקשיב לרצון הזה, הוא גילה שהוא לא רק רוצה לצייר, אלא שיש לו יכולת נדירה להעביר רגשות דרך צבע. יכולת שלא הייתה באה לידי ביטוי בטבלאות אקסל של רואי חשבון. זאת אומרת, למה הוא רוצה לצייר? יש לו כישרון מובנה בתוך האישיות להעביר רגשות דרך צבע. כל אחד מאיתנו רוצה להשפיע. איך אני מנסה להשפיע? באמצעות הדיבור, בצורת הדיבור, תוכן הדיבור, שפת הגוף, כל אחד. יש אדם שצורת ההשפעה שלו זה דווקא דרך צבע. זה לא רק שהוא רוצה לצייר משהו, לצייר עץ, לצייר פרפר. לא, לא. זה לא מתחיל ונגמר. זה לא מתחיל ונגמר בצורך הזה להטביע, כן, ציור של יצור כלשהו. לא. אני רוצה להשפיע. זה צינור משמעותי ביותר בנפש שלי. אני רוצה להשפיע דרך ציור. להעביר מסרים דרך ציור. יש אדם, אגב, שמרגיש שזה ביחס למוזיקה. אני רוצה להעביר דרך מוזיקה. דרך נגינה וגיטרה, שם נפטר אחד מגדולי המלחינים והמבצעים הגדולים בישראל, ביובל האחרון, מתי כספי. איזה אדם שהוא לא היה מסוגל להעביר מסרים באמצעות דיבור. הוא היה אדם מוזר, אדם חצי אוטיסט. הדרך שלו להעביר את הרגשות שלו ואת המחשבות שלו הייתה דרך המוזיקה. והוא הטביע, ממש הטביע רושם עצום בפסקול. המוזיקלי הישראלי. זה אין, בלי מתי כספי, זה לא הולך. זמר ישראלי בלי מתי כספי, זה חסר רגל ראשונה, שנייה, שלישית של המרכבה, אני לא יודע איזה רגל בדיוק. כן, דרך המוזיקה, כך הוא גם אומר על עצמו. הצורך האז להביע את עצמו דרך המוזיקה, אז הוא ניגן על כל הכלים. גם על חליל, גם סנטר, גם על תופים, גם על בס, גם על גיטרה. כל... היו תקופות הראשונות שעדיין הוא לא מצא לו זמרים, אז הוא היה מוציא תקליטים לבד, הוא היה מנגן את כל הכלים. כל הכלים מנגן. לאט לאט ככה, זה התפרסם, כן הלאה, אז הוא בנה לו איזה תזמורת. כן. אז פה אנחנו רואים, כן, המודעות לרצון מגלה לנו את תוכן הרצון. או יותר נכון, חלק משמעותי באישיות שלנו. אנחנו רוצים להשפיע באמצעות צבע. באמצעות צבע. מעניין. אם כן, המודעות לרצון מסייעת לנו לגלות יכולות, כישרונות ותכונות שקיימות בנו. כל רצון, עוד תובנה, היא די מובנת מאליה, לפי מה שאמרנו, אבל נדגיש אותה בכל זאת, כל רצון מעיד על החיבור והקשר של האדם לתוכן הרצון. מה שנקרא בלשון חז"ל, לא דבר ריקו, זה פסוק, לא? לא דבר ריק מכם. אם יש לך רצון חזק ותקיף, אתה לא יכול להתייחס אל הרצון הזה כאל אורח. הוא בן בית. הרצון הזה הוא מעיד על כך שיש לך קשר, קשר מהותי, לתוכן של הרצון. ואם אתה לא תקשיב לרצון הזה, ולא תשתדל לקיים אותו, יכול להיות שהחיים שלך יהיו חסרי משמעות, כן? כי לא הגשמת מה שהרצון אמר. חשבת, בסדר, יש רצון, אני רואה קיר חשוף, מתחשק לי לצייר. טוב, מתחשק לי לצייר, אני רואה חשבון, מסתכר בחודש 25,000 שקלים, אז בסדר, אז אני אמשיך להרגיש את התשוקה הזו, למלא את הקיר במשהו. לא, אתה לא יכול להתעלם. יש פה כל שקורה לך, האישיות קוראת לך, חלק מסוים באישיות, קורא לך דרך הרצון. הרצון הוא שופר לפי זה. הוא שופר שמכריז בעוצמה אדירה. חביבי, אתה מקושר ומחויב למשהו. יש לך מחויבות כמעט קיומית לדבר מסוים. אם אתה תצא מן העולם הזה, מבלי להקשיב לשופרו של הרצון שלך, אז אתה תרגיש ברגעים האחרונים של חייך, פספסתי. למה לא ציירתי? יש בוידויים שכל מיני חולים סופנים, לא יודע אם ראיתם, וידויים, 10 הוידויים של חולה סופני, שאוטוטו הוא כבר עומד להיפטר מן העולם, בדרך כלל זה אנשים שיש להם עוד שבוע, עוד כמה ימים, לפעמים עובדים סוציאליים, עובדות סוציאליות, הם מוציאות וידויים מחולים סופניים. זה יש רשימות כאלה באינטרנט, 10 וידויים של חולה סופני. למה לא ציירתי? למה לא ניגנתי? כל כך רציתי, למה ויתרתי? פתאום הוא נוכח לדעת, כן, שהוא היה קשוב לרצון שלו. לא היה קשוב, התעסק בדברים אחרים, לדעת התעסק. כן? אולי גם דברים חשובים, אבל זה לא הכל. זה לא הכל, כן? כל רצון מעיד על החיבור והקשר של האדם לתוכן הרצון. כאשר אנו רוצים דבר מסוים, זה כבר מצביע על קשר שיש לנו אל אותו הדבר. יש לנו קשר. זה לא קשר נימוסין, זה קשר של חיים לאותו הדבר. ממש קשר של חיים. אנחנו צריכים, כן? מי שמבין את הדבר הזה, אז הוא מבין שכרגע הוא צריך להקשיב לרצון הזה, כן? להבין יפה יפה את תוכנו, לשאול את עצמו מה הוא יכול לעשות כרגע כדי להתחיל להגשים את הרצון הזה. לאט לאט, זה יכול להיות שזה ייקח כמה שנים. לא. אבל יש כבר מחויבות להטות אוזן לרצון הזה. זה מצביע על קשר שיש לנו לאותו דבר. עם זאת, סוג הרצון והשפעתו ועוצמתו מעידים על סוג הקשר והחיבור לדבר. מה נאמר כאן? אמרנו שכל רצון מלמד אותנו על קשר שיש לנו לדבר מסוים, אבל עם כל זאת, אם אני רוצה לדעת איזה רצון הוא יותר דומיננטי ויותר מחייב, איזה רצון מרמז על תכונת אופי יותר עיקרית שלי. אברהם למשל, איזה מידה הייתה לו? מידת החסד. שמה נאמר שלא היה לו גם מידת הדין? ודאי שהיה לו. מה, לא הייתה לו גם מידת התפארת של יעקב? ודאי שהייתה לו. אז למה מציינים את אברהם בתור מידת החסד? יפה. אברהם תפס את הרצון המרכזי, ומתוך הנאמנות שלו לחסד, מזה גם נבנתה מידת הדין שלו. מידת הדין היא הייתה משרתת את המידה המרכזית של החסד, כן? הוא רצה מאוד להשפיע טוב על בני אדם, אבל לא תמיד זה טוב להשפיע על כל אחד ואחד טוב, כי לפעמים אתה יכול להשפיע טוב על מישהו שלא ראוי לו, וזה יכול להזיק לאותו אדם, ויכול להזיק גם לך. לכן באה מידת הדין, ומלווה את מידת החסד, ויוצרת את המגבלות ההכרחיות, במהלך התפשטות החסד. אז הנה, אז אברהם זיהה את התכונה המרכזית שלו, חסד, ומסביב לה, הוא בנה את שאר הרצונות שלו, כמסייעים לאותה מידה. היה לאברהם המון רצונות, המון רצונות. אבל אף אחד מהם לא היה מרכזי כמו החסד. וכולם, כל שאר רצונות, התבררו כמסייעים ומשלימים לחסד. זו הייתה גדולתו. וגם גדולתו של יצחק, שהוא היה מידת הדין, הוא הבין שזו המידה המרכזית, צריך להבין מה הוא עשה איתה, וכל שאר הרצונות שלו הסתובבו סביב המידה הזו, השלימו אותה, טיפחו אותה, שירתו אותה וכן הלאה. אז למדנו דבר חשוב. עוצמת הרצון היא קובעת הרבה פעמים על רמת הקשר שיש לנו לתוכן הרצון. יש רצונות ראשונים, יש רצונות משניים, יש רצונות תפלים יותר. כן? הלוואי ונזכה למלא גם אותם, כי סוף סוף הנפש מדברת איתנו בשפת הרצונות, אבל לא תמיד נצליח להשלים את כל הרצונות. הלוואי ונתחיל לטפל ברצון המרכזי של חיינו, שנכיר אותו. מה הרצון המרכזי שלך? הרצון המרכזי. מה הרצון המרכזי? לעבוד. כן? מה להיות? מה אתה רוצה להיות? מה הרצון המרכזי? מה, מה, באיזה שפה רוצה לדבר איתך? כן? לא מהיום, כבר מאז שהיית ילד. לפחות נלמד את הרצון המרכזי. נתחיל לטפל באמצעים כדי להוציא אותו לפועל. ולראות רצונות נוספים ולבדוק מה היחס, יחסי הגומלין בין כולם. זה עבודת חיים לאמיתו של דבר. פה אנחנו מקבלים את התיאוריה של הדברים, אבל הדבר הזה הוא בהחלט מחייב מבחינה מעשית. לא עליך המלאכה לגמור, אבל אם העקרונות נמצאים לפנינו, נחזור על ההגדרה הזו, שימו לב, עם זאת, סוג הרצון, השפעתו, סוג הרצון זה תוכן הרצון, השפעתו ועוצמתו מעידים על סוג הקשר והחיבור לדבר. אם כן, תוכנית החיים שלנו היא בהחלט תהיה בנויה, כן, על ידי זיהוי, כן, הייתי אומר, מכלול הרצונות שלנו, ובניית סולם החשיבות שלהם, לפי הקריטריון של תוכן הרצון ועוצמתו. בתרגילים יש לנו איזשהו תרגיל או שניים שמכוונים לעניין הזה. נראה הלאה. יש שאלות על מה שנאמר פה עד עכשיו. זה ברור, זה ברור, פחות יותר דברים. יש שאלות, מי שרוצה להעיר משהו עליי. לכל אחד מאיתנו, עוד הערה, עוד תובנה, כן? רק נחזור ונסכם, תובנה הראשונה שלמדנו, הרצון על פי רוב משקף את תכונות האישיות שלנו. תובנה ב', כל רצון מעיד על מחויבות וקשר לנושא הרצון. ג', סוג הרצון ועוצמתו מבררים לנו את רמת המחויבות לאותו התוכן. הלאה, לכל אחד מאיתנו ישנם סוגי רצונות רבים. יש רצונות גשמיים, דיברנו על זה, זוכרים? חסרים, צרכים ורצונות גשמיים, חיצוניים וזמניים, ויש גם רצונות עמוקים. יש לנו המון רצונות. יש לנו רצון לאכול את ארוחת הערב עוד מעט, כן? הרצון הזה הוא רצון רגעי, כל עוד אדם הוא רעב, כן? ברגע שאנחנו ממלאים את הרצון הזה, הוא בא לידי סיפוקו, ומפסיק להציק לנו עד הסעודה הבאה. יש רצונות חיצוניים, רצונות יותר פנימיים, יש רצונות זמניים, יש רצונות יותר נצחיים, כן? מה רוצים להגיד לנו פה? יש רצונות גשמיים, חיצוניים וזמניים, ויש גם רצונות עמוקים, פנימיים ורוחניים. רוחני זה לא זמני, זה נצחי. רצונות יותר תכליתיים, יותר ארוכי טווח, שנוגעים לנושאים יותר משמעותיים, יותר עמוקים, כן? כל מיני סוגים של רצונות יש. יש פעמים רבות, זה הערה אחת, שימו לב, יש פה הערה, יש פעמים רבות בהם הרצון הגשמי, לכאורה הוא זמני, שולי ואמצעי בלבד. אז איזה חשיבות היינו נותנים לו? לכאורה מאוד נמוכה. אבל פה יש הערה מאוד חשובה. שצריך לקלוט אותה היטב. אסור לזלזל ברצונות זמניים, כי לפעמים רצונות זמניים מרמזים לנו על רצונות הרבה יותר עמוקים ונצחים. אנחנו נראה דוגמה מיד מעבר לדף. ושימו לב, יש פעמים רבות בהם הרצון הגשמי הוא ביטוי חיצוני של רצון וצורך רוחני ופנימי. ממילא אנחנו לא יכולים לזלזל ברצון חיצוני כזה. בואו נראה. תראו בשלוש, אתם רואים שלוש? לעתים קרובות, נחזור על התובנה, רצון לחפץ גשמי, למשל כמו רכב חדש או בגד, הוא רק לבוש לרצון רוחני עמוק יותר, כמו צורך בחופש, בערכה עצמית וביופי, סיפור, כן? אישה חשה רצון אז לקנות ללא הרף חפצים לביתה. חפצים לביתה, איזה סוג של רצונות זה שייך? גשמי, בחיצוניות. כן? לאחר התבוננות, הם רואים שוב, תמיד חוזרת המודעות. התבוננות זה המודעות, כן? שהיא בודקת, כן? מסתכלת לעומק הרצון הגשמי, ושם אפשר לזהות מגמות שונות לחלוטין מהרושם הראשוני החיצוני. בלי מודעות אי אפשר לפצח את הקוד הזה. אישה חשה רצון אז לקנות ללא ערך פרצים ואתה. לאחר התבוננות, מעניין איך היא התבוננה בזה, או שבאמת בעלת יכולת התבוננות, או שהייתה באיזושהי סדנה של ימימה, אני לא יודע בדיוק מה, כן? אבל לאחר התבוננות, היא הבינה שהרצון הגשמי לחפצים חדשים, נבע מצורך פנימי עמוק יותר. במה? מה באמת נפשה רוצה? התחדשות והתפתחות אישית. אבל מכיוון שלא מוצאת את הדרך להתחדשות אישית, אז היא מתחדשת בחפצים, ברעיתים. זה מעין פיצוי על צורך הרבה יותר עמוק, רצון של התחדשות רוחני ונפשי. זה חידה, זה דבר שצריך להבין אותו. כי הנטייה שלנו, ולפעמים גם התפיסה המוסרית השטחית, היא לזלזל ברצונות חומריים. חפצים, רעיתים, בגד חדש, רעיתים חדש. רגע, זה רמז, זה אות, למשהו הרבה יותר עמוק. חשוב מאוד להיפגש עם הרצון הגשמי הזה, להתבונן בו, להבין מה הוא משדר, מה השפה הפנימית שלו. כן? חשוב מאוד. אחרת אנחנו נזלזל בעצמנו, שאנחנו רוצים את הדברים האלו, ואז נאבד את הרמז. נאבד את הרמז, איך נפשנו תדבר אלינו? אם לא הבנו באופן ישיר שאנחנו חפצים בהתחדשות, אז צריך להביא לנו רמזים. איך הרמז הזה בא? בסיפוקים חיצוניים. אז אנחנו מקלפים את הקליפה החיצונית של הסיפוק, אנחנו מגלים מתחת משאב אדיר, תכונת נפש מדהימה שנקראת התחדשות רוחנית, נפשית, פלא פלאים. כן, בבקשה.
זה לא
בהכרח
תמיד טוב.
מה?
להתחדש
עם איזה
משהו מסוים כדי להבין מה
התחודה. הערה מאוד חשובה. כן. נראה מאוד חשובה, כלומר, מה שמך? נורא. נורא אומר דבר כזה. אנחנו פה מאוד מעללים ומשבחים את הצורך החיצוני. הגברת רוצה להתחדש, לקנות ללא הרף, חפצים ביתה. רגע, רגע, זה יכול להביא לחומרנות נוראית. זה יכול להביא לבזבוז כספים, להרס הזוגיות. מה מילת המפתח? יפה. אתה צודק נוראי, שאם אני אתן למגמה החיצונית הזו להימשך בלי סוף, היא לא תביא להבנה הפנימית. מילת המפתח זה להתבונן. אנחנו צריכים להבין למה נמשך כל כך. אם אתה לא נכנס לתהליך של התבוננות, אין ספק שהקליפה יכולה למשוך אותך לאבדון. נכון, הערה מאוד חשובה. אנחנו צריכים לראות איזה צרכים חיצוניים, כל אחד מאיתנו, איזה צרכים חיצוניים מושכים אותנו כבר יותר מדי שנים, הגיע הזמן להתבונן על מה הם מרמזים. זה מעניין. מה?
במדבר, אמרנו ישראל, עם סלב.
ש?
רוצים סלב, רוצים בשר, אז הרבה מאוד הולך לסוף 70 זקנים.
כן.
מסביר לו שהוא כמו שהצורך מדברים, למה הצורך הזה?
מה הם רוצים בעצם?
רוצים
קרבה, הם רוצים קרבה ורוצים חניות. כן, כן. זה אתה הבנת לפי הפשט או שראית את זה כתוב? זה מאוד יפה. זה מאוד קשור.
כאילו, להתבונן, ויכול להיות שמתוך ההתבוננות אני לא אגיע למקום הזה שאני כאילו צריך להוציא כסף בשביל למלא את החוץ. זה כאילו...
כן.
נכון.
זה רק רמז. ברגע שאתה תופס את העיקר, זה כמו משל ונמשל. אני מספר לך משל. כדי שתבין את המשל. ברגע שהבנת את המשל, זורקים את המשל. לא צריך אותו. אגב, אני לא אומר שלא יהיה לך רכב, בסדר. אבל לא צריך כל הזמן להתחדש, להתחדש, חדש, כן? כן? תכונת ההתחדשות שבנפש היא באמת אינסופית, כי היא נוגעת למקום רוחני, כן? אבל ברגע שלא מזהים את המגמה הרוחנית שלה, אז האינסופיות הזו מתבטאת באיסוף של חומריות, בלתי פוסק, דבר שיכול לגמור את בן אדם. זה פשוט... אז מילת המפתח, כמו שהערת בצדק, ירמיהו, זה התבוננות. ויפה שעה אחת קודם. שלא נגיע לפינות לא פשוטות בעניין הזה. כן, זה סיפור, סיפור אחד. אתה יודע, נתספק בסיפור הזה. בסדר גמור, נתספק בו. נמשיך הלאה. אנחנו חוזרים שוב, כן, לעניין המודעות לרצונות. ישנה חשיבות רבה. שהאדם יכיר את רצונותיו. הרצון הוא כוח עצום באדם. הוא הכוח שמושך אותנו, דיברנו זה פעם שעברה, הוא הכוח שמושך אותנו להתקדם ולפעול, לעשות ולצמוח. למה אומרים להם? למה זה נאמר פשוט ושוב? באיזה הקשר זה נאמר עכשיו? מתי אנחנו מעצימים את הרצון? שאנחנו מודעים לו. תן דוגמה פשוטה, כן? דוגמה פשוטה. ראינו זה מקודם עם זה שרוצה לצייר על הקיר. אם אני אבין שהרצון לצייר על הקיר, זה בגלל שאני רוצה להשפיע דרך הצבע, מסרים חיוביים על בני אדם, הרצון הזה יתחזק או לא יתחזק? ובהתחלה הוא מופיע רק כאיזה רצון, כן, לצייר על קיר חשוף, הוא מופיע בצורתו מאוד פשוטה. אחרי שאני ירדתי לעומקו, רגע, רגע, הרצון הזה הוא לא פשוט. הרצון הזה הוא טעון בתכנים אדירים. יש פה כוח חינוכי אדיר להשפיע על בני אדם. זה חינוך, זה השפעה חיובית, זה השפעה מוסרית. דרך הציורים אני יכול לעשות את זה, כן? ממילא הרצון התחזק כפלי כפליים שהוא נטען במשמעות הפנימית שלו. הוא מתחזק. אז הנה שוב הלינק הזה שבין הרצון למודעות. רצון שהולך לבדו בלי מודעות, עם כל הכבוד לפירוטכניקה שלו, עם העוצמה שלו, אבל שהוא חסר מודעות, הוא מאבד משהו מהרב-ממדיות שלו הרצון. הוא מאבד משהו. וממילא זה פוגם ביכולת שלו להתממש במציאות. כשאין מודעות שמלווה אותו וחושף את המשמעות של הרצון הזה. אז הרצון הזה הוא נפגם. הרצון הזה נפגם. יש פה עוד יתרון למודעות, אנחנו נראה מיד בזה נסיים. אני חוזר על זה שוב ברצותכם. ישנה חשיבות רבה שהאדם יכיר את רצונותיו. הרצון הוא כוח עצום באדם, הוא הכוח שמושך אותם להתקדם, לפעול, לעשות ולצמח. אבל רגע, רצון בלי מודעות? יש חסרון. עצם המודעות לרצון פותחת כיוונים ודרכים חדשות למימושו. כן? אני לא חייב לממש את הרצון הזה רק באופן אחד, במסלול אחד. רגע, אם אני מבין... כן? אני זוכר את עצמי שהייתי מדריך בצופים. זה היה הפעם הראשונה שגיליתי בכלל שיש לי זיקה לדבר בענייני נפש עם אנשים. אני הייתי מדריך. אז הייתי יושב עם תלמידים, מדבר איתם. זה היו תלמידי י' ב', ואחרי הפעולות לפעמים באו לדבר איתי, שאלו וזה, וגיליתי פתאום. כן? היה לי גם רצון לדבר איתם. והם מספרים כל מיני, מה שמעסיק, נערים ונערות מתבגרים בגילאים האלה וכן הלאה. היה לי רצון גדול בזה. הייתי משוחח איתם, מגיע לבתים, מדבר עם משפחות. היה לי קשרים גם עם משפחות, כן, אני זוכר שהייתי בבית של מיכל לפיד, זיכרונה לברכה, אחותו של יאיר לפיד. הייתי מדריך בשבט דיזינגוף, היא הייתה אחת התלמידות שם, היא נהרגה בשנות ה-80, בגשר מעריב, בתאונת דרכים. והגעתי אליה הביתה, במסגרת ביקור, ביקור הורים, רוצה להכיר את ההורים, הגעתי אליהם הביתה, שהם גרו ביד אליהו, אני זוכר שם. אני זוכר שאבא שלי ישב על קורסה, עם מקטרת, וכתב, כנראה שכתב את הטור היומי שלו, במעריב, בידועות האחרונות, תומי לפיד, תומי לפיד. כן. והיה ילד קטן, שום מה כך זכור לי, שהיה ילד קטן, שיחק באיזה טרקטור מעץ, זה היה יאיר לפיד. היה בן. הוא לא היה קטן כך, הוא היה 13-14. זה הפרשי הגילים בינינו, פחות או יותר. מאוד מעניין. והרצון הזה התגלה כבר בתקופה ההיא. אבל מכיוון שלא הייתי מודע לו, זה היה רק דחף. לא הייתי מודע, רגע, אני בעצם מוכשר לעזור לאנשים במסע חייהם, להבין מצבים נפשיים. לא הרחבתי, לא ימקתי את המגמה הזו, אלא השתמשתי בדחף הספונטני. אז דיברתי עם ההיא, דיברתי עם ההוא, אוי, זה הבחור עזב אותה, היא בוכה וזה, מה לעשות, רוצה עידוד, רוצה חיזוק. לא הבנתי שהדחף הרצון הזה בעצם ביסודו, הוא שייך לאיזושהי מגמה מאוד מאוד רחבה, של חינוך. חינוך בקודש, חינוך מוסר, עזרה לאנשים בהבנה של מצבים, כל... יותר מאוחר גם שידוכים, שזה תחום שהוא קשור באיזו צורה גם לעניין הזה, של לחבר לפשות, לראות מי מתאים למי. לא הבנתי את זה בצורה הרחבה של זה. ברגע שהתחלתי להבין את זה, להיות מודע לכישרון הזה, נפתחו המון אפיקים. השפעתי גם בצורה מוזיקלית, גם בצורה חינוכית, כמו שאני יודע, גם בחברותות, גם בשידוכים, כל מיני אופנים. כן? יש עוד הרבה אופנים שאני יכול לפתוח, אבל אין לי היום את האמת הכוח, לסלול את המסלולי ההשפעה האלה. אין לי את הכוח, אולי אפילו את הזמן. יש כישרונות, ויש הרבה מסלולים של השפעה חינוכית, שאין לי היום את היכולת. אין לי את היכולת לפתוח אותם. אבל זה מה שאומר כאן. עצם המודעות לרצון, פותחת כיוונים ודרכים חדשות למימושו. למה? הרצון, אם כן, מה שיתוף הפעולה בין רצון למודעות, שימו לב, הרצון מתאר את המטרה של האדם ואת כוח החיות שלו, הרצון, ואילו ההקשבה לרצון מובילה את האדם להתקדם ולעשות, לחיות ולעלות. רצון בלא מודעות, זה בעצם כמו עץ שאתה מגדל אותו בלי תנאים מתאימים, כמו עץ שהוא גדל בתנאי טבע. כן? תאכלו בבקשה אבוקדו בג'ונגל, כן? טרופי. תאכלו אבוקדו, איזה טעם יש לאבוקדו כזה? אי אפשר לאכול אותו, הוא מלא סיבים. אתה לוקח את האבוקדו באמצעות החלאות, כן? אתה גורם למרקם שלו להשתנות. אז נכון לא אבוקדו, סליחה, המנגו רציתי לדבר. המנגו. אז נכון שחיות היער מאוד נהנות מהמנגו, אבל זה לא מאכל אדם. המנגו במצבו הראשוני הגולמי, זה לא מאכל אדם, אדם לא יכול לאכול את זה. קופים משתגעים על זה. בעלי חיים מתים על זה. יש להם את הקיבה המתאימה כדי לפרק את אבות המזון שיש בכל התאית הזו, כן? אנחנו לא יכולים. אז האדם, כן? לקחת את כל העוצמה של המנגו הטבעי, זה הרצון, ובאמצעות החוכמה, לעשות החלאות, לשנות את המרקם של המנגו, עד שאתה מקבל את הזנים המופלאים האלו, כן, של המאיה והקיט, איזה יופי של מנגו, הם תענוג לא נורמלי, משהו, משהו. אני גדלתי על מנגו, בכיוון שבקיבוץ שלנו, הם היו חלוצים ופורצי מינים חדשים של מנגו, כן? אז אצלנו בקיבוץ, מנגו זה היה מאכל של העונתי, כן? בשפע עצום. כן, בשנים האחרונות אני כבר לאכול מנגו, כנראה שהגוף שלי השתנה, משהו שם קורה, אבל זה פרי נפלא. אז זה באמצעות חוכמה של בני אדם. לקחו את הדבר הגולמי, הרצון הגולמי, שיש בו עוצמה והוא מצביע על כיוון, אבל כדי להגשים אותו בפועל, לקיים אותו, אני חייב את התודעה שתברר לי את דרכי הביצוע שלו, את המסלולים השונים, כן? בלי זה, קשה מאוד להגיע למצוי אמיתי של רצון. אם כן, בפסקה הזו דיברנו על שילוב הפעולה, או שיתוף הפעולה שבין רצון למודעות, כן? נקרא בזריזות בדקה שנותרה את הדברים בכותרות שלהם, אתם רואים? בכותרות עצמם, יש לנו כמה תובנות, הרצון כראי לנשמה, זה דיברנו, הרצונות מצביעים על כיווני האישיות שלנו, הקשר שבין הרוצה למבוקש, כלומר, ברגע שאתה רוצה משהו, סימן שיש לך מחויבות כבר לאותו הדבר באיזה מידה. דיברנו על קליפה וגרעין, רצונות חיצוניים וזמניים שמצביעים ומגלים על רצונות פנימיים עמוקים ורוחניים, והמודעות ככוח מניע, יחסי הגומלין בין הכוח היסודי של רצון שמניע אותנו לתנועה, לבין המודעות שמפרמטת, לא מפרמטת, אבל מנהלת את התגשמות הרצון. הרצון בצורה משוכללת, רבת פנים וכן הלאה. טוב, נעצור כאן. אז שבוע הבא זה הפרק האחרון. לסיכום עצמו נראה אם נעשה, כי זה סיכום של כל הספר כולו. פרק 20, זה... אולי נראה, יש מצבור.